ברוך לידידנו, הרב הגאון, מזכה הרבים, רבי יוסף חיים בר-און, זכה להמשיך להגדיל תורה ולהאדירה, מתוך בריאות ושמחה בעזרת השם. יפוצו מענותיו חוצה, בעזרת השם. חזק וברוך. כן. יופי. המלך. כן, היום בסייעתא דשמיא, פרשת השבוע, פרשת אמור. ויאמר אדוני אל משה, אמור אל הכהנים בני אהרון, ואמרת עליהם, לנפש לא יטמע בעמיו, כי אם לשארו הקרוב אליו, ולאמו ולאביו, ולבנו ולביתו ולאחיו ולאחותו הבתולה הקרובה אליו אשר לא הייתה לאיש לה יטמע לא יטמע בעל בעמיו להיחלו לא יקרחו קורחה בראשם, ופאת זקנם לא יגלחו, ובבשרם לא ישרטו שרטת. קדושים יהיו לאלוהיהם, ולא יחללו שם אלוהיהם, כי את אישי אדוני לחם אלוהיהם הם מקריבים והיו קודש. כן רבותיי, השבוע אנחנו לומדים פרשת אמור ויש לנו 124 פסוקים כמניין עוזיאל. למה הפרשה שלנו פרשת אמור זה עוזיאל סימן? אז נקדים לבאר את מה שרבותינו דרשו ביבמות קוף י' ורש"י מביא במקום, מה פירוש הכפלות אמור ואמרת להזהיר גדולים על הקטנים. אמרנו לבאר את זה כך בסייעתא דשמיא. הרבי הקדוש בעל החוזה מלובלין מסביר שבפסוק הזה בעצם נאמרו שני ציוויים. ציווי אחד והוא הציווי הראשון, שהתורה אומרת ויאמר השם אל משה אמור אל הכהנים בני אהרון, אתם זרעו של אהרון הכהן, אתם משבט כהונה, תמיד תזכרו מי היה הסבא שלכם, תזכרו מאיזה צאצאים אתם, אתם צאצאים של אהרון הכהן. אצל אהרון כתוב אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. ממילא אם אתם הצאצאים של הסבא אהרון הכהן, שהוא הלך בקירוב הלבבות לקרב את כל ישראל, ככה גם כן אתם צריכים ללכת בדרך הזו כמו הסבא, להמשיך את המסורת. היום אתה נוסע למירון, אתה רואה יש פלוני עושה הכנסת אורחים, תשאל אותו מי מתי התחלת? אומר תראה זה עוד לפני שנולדתי, עוד לפני שאבא שלי נולד, כבר סבא שלי, אנחנו כבר דורות באים מחלקים אוכל לאנשים ביום לגלה עומר. כל דבר, האדם הוא ממשיך את המסורת של אבותיו ואבות אבותיו. אומר הרבי מלובלין, אומר החוזה, אומר זה פירוש הפסוק. אמור אל הכהנים, אמור ואמרת, להזהיר גדולים על הקטנים. פירושו של דבר, הדבר הראשון שאדם צריך לדעת, זה שהוא בן של אהרון. וללכת בדרך של אהרון הכהן, של אהבת הבריות ולקרב אותם לתורה. הוא אומר, אבל אדם שהוא כהן, והוא מתעסק בקירוב הלבבות, בקירוב רחוקים, באהבת בין אדם לחברו, בין איש לאשתו, מה קורה? לפעמים הוא שוכח מי היה הסבא שלו, מאיפה הוא הגיע. ואז כשהוא מתערבב, הוא מקרב את האנשים, הוא מתערבב איתם. שאני זוכר, כשהייתי גר בטבריה, אז היו באים, התעסקתי בסייעתא דשמיא הרבה שנים בקירוב, אז היו באים אנשים לבית, כבר הילדים הקטנים היו יודעים כל אחד מי, מה השם שלו, כבר אנשים, עם קוקו, עם כל מיני דברים, הילדים הקטנים ידעו, זה הוא פלוני, קוראים לו כך, זה פלוני כך. אחד הדברים שדחפו אותי לחזור לירושלים, זה היה הדבר הזה שאני מספר לכם. בא אחד הילדים, אומר לי, אבא, זה החברים שלך? הוא מתחיל להגיד לי כל מיני שמות של אנשים שבקושי שומרים שבת. יש מהם עדיין, רק לא מזמן התחילו לשמור שבת. אמרתי לו, לא, אלה לא החברים שלי. חברים שלי זה פלוני, אלמוני, שאיתם אני לומד תורה. אבל אלה לא חברים שלי. אני רק מקרב אותם לתורה. אבל הוא, הילד, לא הבין מה הפירוש שאני מקרב אותם לתורה. הוא היה בטוח שאם הם באים בליל שבת לקידוש, ואם אני מחבק אותם ומנשק אותם בשעה שאני רואה אותם, וכן על זה הדרך, סימן שאני אוהב אותם על כוחך, שהם החברים הכי טובים שלי. אמרתי, תשמע, הנה, קדוש ברוך הוא מאיר לי את העיניים, להסביר לילדים, אלה לא החברים. ודאי, כל ישראל חברים, אני אוהב את כולם, כנפשי ומאודי, הכל טוב, הכל נכון. אבל אלה, החברים, אלו תלמידי חכמים. איך כתוב ברמב״ם בפירוש המשניות מסכת מאי, שתלמידי חכמים שהם יושבים לומדים תורה, מה הם נקראים? חברים. ככה מדרש כותב בסוף שיר השירים. שם כתוב, חברים מקשיבים לקולך השמיעיני. מי הם החברים? אלו תלמידי חכמים שהם נקראים חברים. למה? הם באמת יודעים חברות מהי. הם יודעים באמת מה זה אהבת רעים בין אדם לחברו, בין איש לאשתו. לכן, אומר הרבי מלובלין, מה התורה ממשיכה ואומרת? לנפש לא יתמע בעמיו. ואמרת עליהם, אתם מזרע אהרון שהולכים להתעסק בקירוב הלבבות, ומחזירים את האנשים בתשובה, ומקרבים אותם לתורה. אתם צדיקים שאתם הולכים בדרכו של אהרון. אבל אהרון מה היה? קדוש. תמשיכו את המסורת גם של מידת הקדושה. לא בגלל שאתה מתעסק בקירוב הלבבות, אתה יורד למקום הנמוך איפה שהוא נמצא. כמו שהיה מסביר עליו השלום, הרמי מלובביץ', הוא היה אומר ככה, הוא אומר, כתוב במשנה, הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. הוא היה מדקדק ואומר, אתה מקרב את האנשים אל התורה, ולא מקרב את התורה לאנשים. זה הבדל עצום. יש הבדל בין אם אני לוקח את התורה, והולך להביא אותה לאנשים, לבין אם אני הולך ומביא את האנשים אל התורה. זה הבדלים שמיים וארץ. אני אומר לכם, הרבה אלו שמתעסקים בקירוב, הם לא תמיד עושים מה שהמשנה אומרת, אלא הם לוקחים את התורה ומביאים אותה לאנשים. ולא זו דרכה של תורה, אלא דרכה של תורה להביא את האנשים אל התורה. יכול לתת לכם הרבה דוגמאות, אבל הדוגמה הפשוטה זה כאשר אתה מלמד אחרים ומקרב אותם לתורה, זה שאתה לא עובר על פיפס אחד מהשולחן ערוך. לא בשביל לקרב בן אדם, אני אעבור על השולחן ערוך. לא בשביל לקרב מישהו לתורה, אני אעגל פינות בתורה בשביל שהתורה תיראה לו יפה, ואז הוא יגיד, מה, שווה לבוא ולהתקרב לתורה? לא. אתם רואים שגוי, כשרוצה להתגייר, אנחנו לא אומרים לו את הדברים הטובים שיש בתורה בהתחלה, את הדברים הטובים שיש בעם ישראל, אלא מסבירים לו, לא שווה לך לבוא. עם ישראל סובל, כולם רוצים לחלע בר מינן את עם ישראל, וכן על זה דרך, ככה הגמרא מביאה במסכת יבמות, דף מ' ז', ככה מרן בשולחן ערוך כותב, בהורה דעה בסימן רש, רש סמך ח' ורש סמך ט' בהלכות גרים. מרן כותב בסעיף א', שאנחנו אומרים לגוי את הדברים הלא הפחות נחמדים בלשון עדינה, אני אומר לכם. למה? בוא תראה לו את היופי שיש בתורה, איזה מצוות יפות יש בתורה, כמה טוב לשמור שבת, כמה טוב להתקרב להשם. צריך לדעת שהתורה דרכיה דרכי נועם, וכל נתיבותיה השלום, אבל אין פשרות בתורה. בתורה האמת והשלום אהבו. שהאמת לא תהיה על חשבון השלום, והשלום לא יהיה על חשבון האמת. לא משנה מה קורה. אמת, תמיד התורה היא צריכה להיות בצורה אמיתית, לא משנה איך היא תתפרש. אנחנו צריכים לנסות להביא דברי תורה, כמובן, כמה שיהיו יותר נעימים על השומעים, אבל לא לעגל פינות בהלכה. כן, בגלל שאתה רק עכשיו מתחיל. לא, דע לך, זה התורה. אתה נמצא בבעיה, לא התורה. אם אתה לא שומר את התורה, אתה נמצא בבעיה שאתה לא זוכה להכיר בערכה של תורה. אז אני אומר, אז הוא יוצא שהפסוק בא להזהיר את האדם שאפילו שהוא מבני אהרון והם כביכול הולך בדרכו של אהרון, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה, מה הוא צריך לדאוג? ואמרת עליהם, לנפש לא יתמה בעמיו. יום אחד בא מישהו בעל תשובה, שהייתי מתעסק איתו בקירור, אומר לי, במשך כמה חודשים, אומר לי פעם בכמה ימים, אומר לי, אחרי שיעור כל כך יפה הרב, מגיע לך ולכל המשפחה, שניקח אותך בסיבוב בכנרת, יש לי סירה פרטית, אני לוקח אותך סיבוב בכנרת. אמרתי לו, תראה, אני מעולם לא הייתי בסירה. מה שאני זוכר, שכשהייתי ילד קטן, לקחו אותנו מתלמוד תורה, חזרתי עם כאבי ראש, לקחו אותנו בספינה. זה לא מתאים לי, וגם אין לי זמן בשביל זה. אבל, אתם יודעים, הימים הגיעו, ימי בין הזמנים. אמרתי לי לילדים, אתם רוצים סיבוב בסירה, בכנרת? או זה סירה פרטית. בטח אנחנו רוצים סירה. בקיצור, הוא בא, לקח אותנו בסירה הפרטית, ואמרתי לו, בסייעתא דשמיא, זה הפעם הראשונה, וזו גם לכאורה, בעזרת השם, נראה שזה ייראה הפעם האחרונה. אולי ללכת לחפש את בירה של מרים, אולי זה כן ילך עוד הפעם. אבל איזה כאבי ראש, אחר כך יומיים היה לי קשה ללמוד. כאבי ראש, מסיבוב קטן, שעשה ועפה לי הכיפה במים, סיפורים. אומרת התורה, אמור אל הכהנים בני אהרון, ואמרת עליהם, לנפש לא יתמה בעמיו. הגם שאתה מתעסק בהחזרת אנשים בתשובה, ואוהב אותם ומקרב אותם לתורה, דע לך, אל תיפול למקומות איפה שהם נמצאים. אפילו שאתה הולך לקרב אותם, לנפש לא יתמה בעמיו. אתה תשב בבית המדרש, ומי שירצה, יבוא וילמד תורה, ותקרב אותו בדרך הנכונה. זה מסביר, בדרך הזו מסביר הרב הקדוש מלובלין. על פי הדברים האלה, הסברנו יפה את מה שרשי כותב, ומעניין שהוא לא המשיך לומר אותו, אבל זה, לכאורה, זה, ככה התפרש רשי. אמור ואמרת להזהיר גדולים על הקטנים. מה הפירוש בזה? כמו שאמרנו, באים הילדים שלך, ורואים, אנשים הם קוקו אצלך בבית, בקידוש, רואים אותך איך שאתה הולך והרי הסליחות, הולך ומדבר עם אנשים שהם בכלל. פעם אשתי אמרה לי, ראתה מהסליחות, ראתה איך שאני... אמר לי, בונו של העולם, זה נראה קיבוצניק, זה כולו קרחת, ג'לוב, גבוה. תגיד, איך אתה מצליח בכלל לתקשר איתם? אתה לא נראה כזה? אמרתי לה, כתוב במשנה, אהוב את הבריות, ומקרבן לתורה. אנחנו מנסים לקרב אותם, וברוך השם, משתבח שמו, אנשים שמעולם לא צמו ביום כיפור. מחיבוק אחד, ממילה אחת טובה, מסליחות אחד בהתעוררות, ברוך השם, התקשרו ואמרו ששמרו כיפור. ומכיפור אתה יודע איך זה, מצווה גוררת מצווה. בהתחלה שמר כיפור, אחרי זה בא אליי לסוכה, לנענע לולב, משם היה כל הלילה בלימוד ללושן הרמב"ם, ואחרי כמה חודשים, פתאום ראיתי אותו כבר עם ציציות, והשתבח שמו, ככה כן ירבו בעזרת השם אצל כל עם ישראל. זה התנא כותב, אמור לכהנים, אמור ואמרת, להזהיר גדולים על הקטנים. הגדולים אלו ההורים. תבוא ותאמר לקטנים, אתם רואים אותי שאני מסתובב עם כל מיני אנשים שלא נראה לכם אנשים של היישוב. דע לך, ילד חמוד, אלה לא החברים של אבא. החברים שלי אלו שנמצאים בבית המדרש, אלו שאני מתפלפל איתם בדברי תורה, אלו שאני לומד איתם את ההלכות, אלה שאני לומד איתם את הסוגיות, אלה החברים שלי. אבל אלה האחרים, אלה מסכנים, ירדו לאיפה שירדו, ואני מסך הכל כמו תמרור שמראה להם את הדרך איפה ללכת ולא ליפול. זה הפירוש, אמור ואמרת. ככה אפשר להסביר. עוד דבר, היה לי לפני כמה שבועות, אחד הבריתות שיצאתי בשבת מחוץ לעיר. אני בזמן האחרון ממעט לצאת בשבתות, מספיק לי ביום חול מה שאני יוצא. אז אני בשבתות משתדל פחות לצאת. אבל יצא, לפני כמה שבועות, היה לי ברית בשבת, לחצו מאוד, יצאתי מחוץ לעיר. טוב, אני צריך לנסוע, מישהו צריך לקחת אותי. היה בחור שהתנדב לקחת אותי בשמחה. טוב, היה נראה לי מאוד נחמד, אני יודע שהוא בעל תשובה, אבל הוא למד בישיבה כבר כמה שנים. היה נראה לי די בסדר, לפי איך שההיכרות שלי איתו. אז איפה שאני הלכתי לישון, איפה שהתארחנו, ישן איתנו ביחד. פתאום, ליל שבת, יוצא לי עם מכנסיים של בגדי ים, כל מיני. אמרתי לו, תגיד לי מותק, מה קרה לך? הוא אומר, הרב, מה יש בזה? סך הכל זה בגדי שינה. עכשיו, אצלנו לא נהוג ללכת בצורה כזו. וכן על... אתה מבין? הילדים לא הבינו, אמרו, מה זה? כל מיני דברים. זה נקרא להזהיר גדולים על הקטנים. איך ביארו בדברי המשנה? ויהיו עניים בני ביתך. לפעמים הילדים אומרים לך, אבא, תביא מישהו, אנחנו כל הזמן שבת לבד. שיהיו אורחים. לא תמיד האורחים זה טוב. לפעמים אורחים זה טוב, לפעמים זה לא טוב. לפעמים כל השולחן שבת שלך, אתה מתרכז רק לילדים. אני היה לי תוכחה. השנה, במוצאי פורים, שאלתי את, הבני, את אחד הילדים, איך היה פורים? יום למחרת. איך היה פורים? נהניתם? היו מלא אנשים, כמה עשרות אצלי בבית. כן הרבו בן פורת יוסף, באו הרבה אנשים. אבל עשינו סעודה גדולה. איך היה? היה שירה, היה דברי תורה. אומר לי, אבא, אתה התייחסת רק לאורחים שבאו. עכשיו, זה לא מדויק, אני באמת התייחסתי גם אליהם, אבל זה היה גם אליהם. הילדים שלך רצו שתתייחס רק אליהם, רצו שתשים לב אליהם, ולא רק לאנשים שמסביב. זה תוכחה גדולה. זה אומר התנה, זה אומר רשי. להזיר גדולים על הקטנים, שאדם ידע את מי הוא מכניס לבית, וידע איך להסביר לילדים שלו כל דבר ודבר. עוד דבר, שהתנה פה בא להגיד לנו, להזיר גדולים על הקטנים, אמור ואמרת, אומר את התורה, אמור אל הכהנים בני אהרון. כמה חשוב הייחוס. הייחוס זה לא העיקר. אבל רואים במשנה, במסכת קידושין בפרק רביעי, איך שחזל הקדישו פרק שלם לברר את היוחסים שבישראל. אליהו הנביא, הגמרא אומרת, לעתיד לבוא, עתיד לבוא ולטהר את הנפשות. למה? כי יש כל מיני ייחוסים שהם התערבבו. אתם יודעים שמי שיושב בבית דין, הוא מגיע אליו הקושיות החמורות ביותר. כשהיינו בימי חורפי, היינו יושבים בישיבת שושנים לדוד. ביום שישי בבוקר, כבר אחרי התפילה, אחרי הנץ, היינו קוראים שניים מקרא ואחת תרגום, הולכים לטבול במקווה, כבר 7-8 בבוקר, תלוי לפי החורף, לפי הקיץ, 8:30, כבר מתלבשים לשבת, משתדלים ללמוד עד השקיעה. ברציפות, ככה, דף אחרי דף. היה מגיע שמה הגאון רבי אברהם עטיה, זכר צדיק קדוש לברכה, שנפטר בחטף. הוא היה אב בית דין באשדוד. כל יום שישי היינו מפלפלים בדברי תורה. אנחנו בחורים צעירים, והייתה לו ענווה, כל יום שישי, אפילו יש לו שאלה, מחילה, איפה זה כתוב? איזה גמרא או איזה מדרש? ישר הוא היה צריך לדעת, והוא לא ידע איפה, או לא זכר, הוא היה בא שואל אותנו, ענווה גדולה, אותי או את החברותה. ולא פעם ולא פעמיים, עשרות פעמים הוא שיתף אותנו בסיפורים נוראיים מתוך הבית דין שהיו לו באותו שבוע. איך אנשים רוצים עכשיו לבוא ולברר את היהדות? בא בחור ישיבה ואומר לו, כבוד הרב, אני רוצה להתחתן. אבל אמא שלי אמרה לי, ידעה שאני חזרתי בתשובה, אמרה לי, תבדוק את היחוס שלך. כבוד הרב, אני רוצה לדעת, מה זה לבדוק את היחוס? הוא אומר, בדקנו ובדקנו, ובכלל הבחור הזה לא יהודי. ואתם יודעים כמה סיפורים כאלה? שלא נדבר על אותה משפחה שלמה שהייתה בבני ברק, שהסבא, האבא וכל הילדים, כל הנכדים, יום אחד כולם היו בחורי ישיבות. כולם וכל המשפחה שלהם, כמה עשרות, כולם הלכו לטבול במקווה. לשם גירות, כך היה בזמן הגאון, הרב ניסים קרליץ, בעל החוט שני. למה? בגלל שהתברר שהיה בעיה בייחוס שלהם. הסבתא שלהם באה מחוץ לארץ, והיא לא רצתה להגיד שהיא גויה, והיא ברחה כי היה לה עניות. היא באה לפה, החליפה את השם שלה, ואף אחד לא הכיר אותה. היו בטוחים שהיא יהודיה, מאירופה באה, והתלבשה כמו יהודיה, התחילה לשמור מצוות, עשתה הכל. לימים התחתנה, לפני 60-70 שנה, מי בדק את היוחסים? בטח, אני ניצולת שואה, היא אומרת להם. הרגו את המשפחה בשואה, הלכה, התחתנה עם בעלה, והקימה איתו משפחה, וכבר איך אומרים, כבר הייתה בתוכו, והבנים שלה גם כן כבר, וכולם היו גויים למאדרין לפי ההלכה, גויים למאדרין. זה בירור היוחסים. באה התורה ואומרת, אמור אל הכהנים בני אהרון, תמיד תברר את הייחוס שלך. אתה תזכור מי היה אבא שלך, מי היה סבא שלך. אני סבא שלי אהרון הכהן. אני ממשיך את הדרך. היה עליו השלום הגאון רבי יוסף חיים, בעל בן איש חי. והוא היה כל פעם מעלה לתורה, כשהיה חכם אפרים כהן, זלחה, תמיד היה מעלה אותו לתורה. אז פעם שאלו אותו, אמרו לו, חכם יוסף חיים, למה אתה מעלה דווקא אותו? אמר להם, כי הוא בן אחר בן עד אהרון הכהן. כשאתה לוקח כהן לפדיון הבן, או כל דבר, תמיד, נכון, אנחנו לא מערערים על יוחסים שבישראל. כולם אהובים, כולם ברורים, אבל כבר הריבש כותב שאין חזקה היום כל כך לכהנים. בזמן רבי יהודה החסיד, מה שכתוב, מה שרבי יהודה החסיד מביא, מה שהיה בזמן רב ניסים גאון, בזמן רב היי גאון, בזמן רב היי גאון שהיו עולים לירושלים, כל הכהנים לעשות סיבוב, ואך ורק אחד מכל אותם אלפים, עוד בזמן הגאונים, הוא היחיד שהיה שם הכהן, לפי האגדה. אז ודאי אנחנו לא מדברים נגד הכהנים, אבל רק בא להגיד שבכל דבר ודבר לבדוק, בכל עניין תמיד לבדוק את הייחוס, מה הייחוס? אתם יודעים, יש קהילות, למשל, של החלבים, שהם לא מקבלים גרים. למה? מה, אין מקבלים גרים רק לימות המשיח. עכשיו זה כבר ימות המשיח. אלא, בא להגיד לך, בגלל שקרה תקלות, ראינו מה היה לפני שנה, שנתיים, ראינו אותו בחור, שתמין, גילו, בסוף גילו שהוא היה גוי. אותו דבר פה, בארץ, מה שהיה, ברחוב, בגבעה הצרפתית. מה שהיה השנה שעברה, בר מינן, איזה סיפורים נוראים קרו. בן אדם היה מוהל, בן אדם היה מוהל של כל הקהילה, של הכל. בסוף התגלה שבכלל הוא היה נוצרי מיסיונרי. הולך עם תפילין, עם תלית, בא לבית הכנסת. יום אחד גילו בתוך הבית שלו, גילו בסוף שהוא היה גוי. אתה מבין? והוא קידש אנשים, היה לו תעודה של מסדר חופה וקידושים מטעם הרבנות הראשית לישראל. זה היה שנה שעברה, לא תגיד לפני הרבה שנים, בדור שלנו, עכשיו. זה אומר לך, בני אהרון, תמיד תזכרו שאתם, יש לכם ייחוס טוב מההורים, לאן אתם הולכים, איפה אתם הולכים, וככה גם בשידוכים שאדם לוקח לבניו, כמה תפילה צריך שהשידוכים יהיו בדרך של השם, אדם שהולך ובוחר לו אישה, תמיד יבדוק מי זאת האישה, בת מי היא, נכון? העיקר זה המידות שלה. העיקר זה המידות הטובות שלו, של הבחור. תבדקי אבל מי ההורים שלו, מי הסבא והסבתא שלו. לא אמרתי צריכים לבדוק בציציות. אבל דברים מינימליים לראות. אם יש לו גזע הקודש, היה לו איזה סבא חכם, היה לו אדם שהוא בעל תורה, אז הנטיעות דומות לשורשים. זה מה שאמר בני אהרון. אמור אל הכהנים ואמרת עליהם, לנפש לא יתמע בעמיו. אנחנו צריכים לצאת אליהם. כוונתי הייתה להביא להם את התורה כמו שבאמת היא כתובה, ולא לעגל פינות בתורה ולהגיד להם, אחי, לא נורא, הכל בסדר. אתה מבין? עם כל מיני איקולה ופשורה, רק בשביל שיתקרב לתורה. נגיד, בא בן אדם, אומר לך, תראה, אני לא קמתי לתפילה, אני קמתי מאוחר, הפסדתי זמן קריאת שמע, הפסדתי זמן תפילה. אז אדם אומר לו, לא נורא, מה בכך? מה יש בזה? אם הבן אדם הולך להישבר, אין מצווה לשבור אותו. תגיד לו, אשריך, ברוך השם שעכשיו קמת, תפתח את העיניים, תודה לבורא עולם, אבל בעזרת שם תתפלל לקדוש ברוך הוא, שתזכה כל יום להתפלל מוקדם, תזכה להתפלל ותיקין, תהיה ממשכמי קום. לא תגיד לו, לא נורא. אין כזה דבר. הרבה אנשים אומרים, תראה, אני אומר לילדים, אני אומר למשפחה, אני אומר לחברים, תראה, אני, הבית שלי שומר שבת, אבל מי שרוצה, שישמור שבת. מי שלא רוצה, וואלה, שיעשה מה טוב לו, מה בא לו. זה לא רצון השם. זה לא דרכה של תורה. דרכה של תורה, אתה תגיד את מה שהשם אומר. מה שהתורה אומרת, היא שווה אצל כולנו, אצל כל עם ישראל. יש שיטת קירוב. הקירוב הוא לא להביא את התורה לאדם, אלא את האדם אל התורה. זה שמיים וארץ. ומי שיבין את הדברים האלה יראה כמה הדברים האלה נכונים. ולא סתם הרבי מחב"ד אמר את זה, שכל התלמידים שלו, כולם הלכו והתעסקו בקירוב גדול. ואתה רואה שהרבה מהם, הצליחו להמשיך לשמור על הגחלת, אפילו ביותם, בכל מיני מקומות נדחים בעולם, שהדבר הזה שהוא זכה להקים הרבי מלובביץ', זה דבר שאין לו אח ורע בעולם. שבאיזה מקום נידח, פתאום יש לך שם מקום של כשרות, מקום של של תפילה, מקום ש... וכמה אנשים, אני אומר לכם מידיעה, כמה אנשים זכו להתקרב אך ורק במקומות הרחוקים האלה. ודאי שזו זכות גדולה, אבל מה שאומר להם על הגחלת, זה שהם מקרבים את האנשים לתורה, ולא מביאים את התורה אל האנשים, זה שני דברים אחרים. אתם רואים שבהלכה כתוב שלא מוציאים ספר תורה לרחובה של עיר. אז אפשר להגיד שזה רמז, זה לא מדבר על זמן של תעניות. בזמן הרגיל, אדם רוצה להעביר ספר תורה. לא, הספר תורה הוא במקומו בתוך בית הכנסת. מי שרוצה, יבוא להתפלל בתוך בית הכנסת. לא לוקחים את התורה ומביאים. אני רק מביא את זה בדרך רמז בעלמא זכר לדבר, לפירוש שאמרנו. אחר כך כתוב, לנפש לא יתמה בעמיו, כי אם לשארו הקרוב אליו, לאמו ולאביו ולבנו ולביתו ולאחיו. אז פה, כל הראשונים, וביניהם בראשם הגאון רבי אברהם מבן עזרא, שואלים שאלה עצומה. לכאורה, כי אם לשארו הקרוב אליו, לאמו ולאביו, מה קודם למה? כבד את אביך ואת אמך. אז התורה הייתה צריכה להיות כתוב ככה, כי אם לשארו הקרוב אליו, לאביו ולאמו. למה התורה אמרה קודם כל אמו ואחרי זה אביו? והקושיה היותר חזקה, שבהמשך, כשאנחנו מדברים לגבי כהן גדול, מה כתוב? בפסוק י' א', ועל כל נפשות מת לא יבוא לאביו ולאמו לא יתמע. בכהן גדול קודם כל הקדים את האבא לאמא, ואילו בכהן נדיות לכאורה הקדים את האמא לאבא. מה השינוי הזה? אז באמת האבן עזרא אומר שהטעם שהוא הקדים את אמו לאביו, כי הזכר הוא חי יותר מהנקבה. אז מילא דרכם של האימהות, שהאימהות קודם כל הן מסתלקות מן העולם לפני האבות, לכן התורה באה ואמרה לאמו ולאביו. אבל זה יבוא טוב דווקא איפה? דווקא בכהן אדיוט. אבל בכהן גדול התורה לא אומרת ככה. אז למה התורה באמת שינתה בין כהן גדול לבין כהן אדיוט? אז ראיתי המפרשים הסבירו דבר נפלא מאוד. אומרים ככה, הרי בדרך כלל כהן גדול הוא לא מתמנה בחיי אביו, אלא כהן גדול הוא יתמנה אחרי אביו. אם אביו נפטר, אז יבואו והם ממנו אותו. למה? כי גם הכהונה היא עוברת בירושה. אבא שלו היה כהן גדול, גם הוא עכשיו הבן שלו בא עמד תחתיו, גם הוא נהיה כהן גדול. יוצא שבאמת אצל כהן גדול לא ייתכן שמיטת האם תהיה קודם מיטת האב. ולכן אצל כהן גדול מיטת אביו לא תהיה אחרי מיטת האם. למה? כי בזמן שאביו קיים, כן, עדיין בעת מיטת אמו, מסתמה לא היה בן כהן גדול. וזה מה שכתוב במשנה במסכת מכות בדף י' א', שאמותיהם של כהנים גדולים היו מספקות מים ומזון לרוצחים בשגגה. למה? למה הוא לא הוזכרו האבות שלהם? כי מסתבר שכבר אבא שלהם לא חי, לכן האמהות שלהם הביאו לעולם. לכן בכהן גדול כתוב קודם כל אבא, ואחרי זה כתוב אמא. אבל בשאר הכהנים כתוב קודם כל את האמא ואחר כך את האבא. ישנם בזה עוד הרבה פירושים, עוד הרבה דברים, ונסיים בדבריו של השפת אמת. אז לפי זה אמרנו שלכן מה הסימן של הפרשה זה נקרא? הוא זיאל. למה הוא זיאל? הוא זיאל. העוז שלי מה זה? זה הקדוש ברוך הוא. העוזיאל הוא נרמז גם בעניין הזה שאמרנו מקודם, אמור אל הכהנים, שגם כשאתה מקרב אנשים לבריאות, אתה מקרב את הבריאות לתורה, אל תשכח שאתה לא תיפול ותתלכלך איתם, לא תרד ללמטה למטה כשאתה מתקרב אליהם. ולכן עוזיאל, הכוח שלי תמיד, מה שמתווה אותי זה התורה הקדושה, זה הקדוש ברוך הוא. שפת אמת אומר, ונסיים בזה, הוא אומר, כתוב, ולא תחללו את שם קודשי, ונקדשתי בתוך בני ישראל, אני השם מקדישכם. יש בזה עריכות גדולה במצווה הזו של ונקדשתי בתוך בני ישראל, ובמצווה הזו של ולא תחללו את שם קודשי. כמה חמור עוון חילול השם, ומאידך כמה גדול מצוות קידוש השם. השפת אמת יש לו מהלך להסביר מה זה נקרא קידוש השם. והוא אומר, מה זה ונקדשתי בתוך בני ישראל? הוא אומר, לא כתוב ונקדשתי לעיני הגויים, אלא כתוב ונקדשתי בתוך בני ישראל. הוא אומר, משמע שיש מצווה זו לעולם, אף שאין בה אין לידי ניסיון, רק שהמצווה לקדש שמו יתברך. כלומר, קיום המצווה זה לא תלוי בהריגה אם הרגו אותה אדם על קידוש השם או לא, אלא היא מתקיימת על ידי הנכונות שלי למסור את נפשי לקדוש ברוך הוא. כשאני קורא קריאת שמה, אני מכוון בוהבת את השם אלוהיך כמו שצריך, ובכל נפשך, או אני, כשאני אומר שמה ישראל השם אלוקינו השם אחד, האם באמת אני חושב כל רגע ורגע, אני מצייר לעצמי, איך כותב הנועם אלימלך בצאתי לקטן, האם אני מצייר לעצמי, כלומר, מה זה מסירות נפש? אמר הרב הקדוש מקרלין, לא כתוב מסירות הגוף, הרי לכאורה אדם שנפטר, והולך למות על קידוש השם, הוא מוסר את הגוף שלו. אומר, מה זה מסירות נפש? אמר הרב הקדוש מקרלין, הבית אהרון אומר, מסירות הגוף, לא הכוונה, אלא מסירות הנפש. הכוונה היינו, כך הוא אומר, לקשר רצונו לרצון הבורא ברוך הוא להיות נבדל מהגשמיות. ואדם כזה, כך כותב השפת אמת שמה, הוא מעריך בזה, השפת אמת אומר, שאדם כזה שמוסר את נפשו כל רגע ורגע וחושב, לא רק בזמן הפנוי שלו, בזמן שהוא בין כל לא עושה שום דבר, אלא קודם כל בתחנות של התפילה, שאנחנו ממש צריכים לכוון למסור את נפשנו, הוא חושב באמת, לו יצויר, והרגע עכשיו היו באים ואומרים כך, ואני מוכן למסור כל רמה חבריי, וכל ששגי די, בעומק של זה, בנפש שלו, הוא מוכן למסור אותה לבורא העולם. אדם שהולך בדרך הזו, וחושב ומערר בגדולת השם, ורואה כמה הקדוש ברוך הוא טוב איתו, אז מה הוא עושה? על ידי זה עולה ומתעלה. זה מה שאמר רבי עקיבא. עד כאן, אמרו לו תלמידיו, עד כאן, אמר להם, כל מה הייתי מצפה דבר זה לידי, מתי יבוא לידי והקיימנו. ברכות שמחה לפעמות, בפירושו של דבר, שכל החיים, בכל יום ויום, בכל תחנה ותחנה, הוא היה מוסר את נפשו לקידוש השם. לכן ברגע שהוא הגיע לשעת הניסיון, זה לא היה דבר קשה בשבילו, כי הוא כבר היה מורגל בדבר הזה. המצווה הזו של קידוש השם היא מצווה חשובה מאוד. ונקדשתי בתוך בני ישראל, גם כשאתה לבד, לא רק כשאתה נמצא עם אנשים, לא רק בפני אומות העולם, אלא בתוך בני ישראל, בתוך ונקדשתי, אומר השפת אמת, בתוך בני ישראל, בנפש העצמית שלי, ביני לבין בורא העולם, שם אני מתקדש, באין רואים. כשאף אחד לא רואה אותי, אלא אך ורק הקדוש ברוך הוא, ביני לבין עצמי, ואני לא שוכח את הקדוש ברוך הוא. השם מזכה אותנו, שנזכה באמת לזכות לקדש את שמו יתברך בעולם תמיד מתוך חיים ארוכים, חיים טובים, חיים שמחים, נזכה לגאולה שלמה ואמיתית במהרה בימינו, אמן ואמן. בכבוד ידידנו מזכה הרבים, פה מפיק מרגליות, רבי ישראל שרת, בכבוד. אתה רוצה חומש?